הדפים לפנינו. לחנה מיוחדת חג הפורים. אני חושב, במיוחד בשנה הזאת, דווקא להיכנס מתוך הזיכרון והלימוד לעילוי נשמתו של אלחנן, השם ייקום דמו, גם מפני אישיותו וגם מידותיו. אפשר אולי לומר גם מפני החלומות שלו. חלומות של אדם, פעמים שהם גם המלחמות שלו. הוא חולם והוא לוחם. מלחמה שהיא מלחמה רוחנית ומוסרית, יותר קשה. יותר קשה, היא פחות בולטת בשדה הרגיל שבו נעשה הקרב. היא פחות תופסת כותרות חיצוניות. ואף על פי כן, יש בה, במלחמה הזאת, בחלום, הרבה מן האמת. ואנחנו הנשארים מצווים להבין יותר את החלום, להבין יותר את המלחמה. אפשר לנסח את זה בדברי חז"ל, ומהם לנסות להיכנס להוויה המיוחדת הזאת שנקראת מגילת אסתר. רב יוסי אומר בגמרא בסנהדרין, תודה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. המצווה הראשונה, להעמיד להם מלך. המצווה השנייה, למחות את עמלק. המצווה השלישית, לבנות בית הבחירה, לבנות בית המקדש. כשנכנסים לארץ, מי שמוביל אותנו, יהושע בן נון. אליו ועליו אמרה התורה, בסוף התיאור של המלחמה הראשונה עם עמלק, אמר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. למה לשים באוזני יהושע? אומר רש"י במקום, כי הוא יכניס אותם אל הארץ. הוא יכניס אותם אל הארץ, והוא ימשיך את מלחמת עמלק, שהיא כידוע לא נגמרה במדבר. יהושע בן נון מוביל את עם ישראל לניצחונות, לירושת הארץ, והוא נפטר. הייתה הלוויה, ולהלוויה הזאת, מכל קצווי הארץ, מכל קצווי העם, מכל השבטים, מכל היישובים, לא בא אף אחד. לפני שהלכו איש לטענתו ואיש לגפנו ואיש לפרטיותו ואיש לשבטו, ועדיין לא נהיינו ציבור שלם. זה התפקיד של המלך. ליצור אחדות, ליצור הופעה ציבורית של הכוח הישראלי. מלך, אומר רמב״ם, לב כל ישראל. הוא מבטא. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. בשונה מבני אדם פרטיים, יהיו גדולים אשר יהיו. מלך, זאת הופעה ציבורית. להעמיד להם מלך. ואז מגיע השלב של המלחמה על התוכן של הציבור. מלחמת עמלק. מלחמה של ראשית נגד ראשית. ראשית של טהרה, ראשית של קודש, ראשית של ישרות, ראשית של ענווה, מול ראשית של טומאה, מול ראשית של כפירה, מול ראשית של גאווה. השלב השלישי הוא לבנות בית הבחירה. לבנות את המקום שהוא יהיה הביטוי של הקודש, של השראת שכינה בישראל ומכוח ישראל בעולם כולו. במלכות בית דוד מקופלות כל המצוות האלה. דוד מתחיל בחברון ומולך שם כמה שנים. זו מלכות חשובה, משמעותית, אבל איננה מקנה את המלכות על כל ישראל. רק בשמואל ב' פרק ו', רק במצב שבו דוד מחלס אליו את השאריות ממלכות שאול, מכנס אליו ורוצה בכך את אבנר, אבל לא מצליח כי הוא נפל אבנר בידי בני אבלה. כך מכונה יהודי שפוגע ביהודי. אבנר נרצח על ידי אנשי מלכות בדוד. ודוד המלך כואב לו הדבר עד לעומק נשמתו. הוא יודע מה המשמעות של הצורך להעמיד מלכות אחת על כל ישראל. לאחריו, הפרק של ירושלים. ואז, כמו שאומר הדק, דוד המלך, הוא המולך על כל ישראל. והוא רוצה, והוא גם עושה בפעולת מחיית עמלק, אותו פרק שמואל א' פרק למד. והוא רודף בהם בגלל שהם לקחו את הנשים והילדים בשבי, אבל הוא יוצא לקרב רק אחרי שההורים ותומים הבהבו לו את האותיות המאשרות לו לצאת לקרב. זה גם קובע את יחסו לאיש מצרי שמושלח את פני השדה. זה קובע את יחסו לשלל. הוא אומר לאנשים שאינם רוצים לחלק את השלל עם כולם, הוא אומר להם, זה לא שלל שלכם, זה לא שלל של דוד, זה שלל הקדוש ברוך הוא. והוא מאוד רוצה להגיע לבית המקדש. הוא קונה את גורן הרבנה היוסי. הוא רוצה עד כדי כך שהנביא אומר לו, לילה קודם תבנה. ולמחרת אומר לו בדבר השם, אל תבנה. תפקידך, דוד, היה ללחום מלחמות השם. זו שליחותך בעולם. לזה תיקון מלכותך. אבל אתה לא יכול לבנות את בית המקדש, שהוא מקום של שלום, שהוא מקום שמשדר לעולם כולו, וחיתתוך אהובתם לעתים. זה לא באותה תקופה, ולא באותו מצב. ולצני הדור, היו עומדים מתחת לחלון ביתו של דוד, היו אומרים לו, אנחנו הולכים לבנות בית המקדש, ואתה דוד, כבול, ואינך יכול לבנות, וצחקו עליו. אמר להם דוד, לו הייתי מקורץ מהחומר האנושי, גס הרוח והמתגאה, הייתי נפגע מכם. אבל שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, תלכו לבנות. ואני לא טועה על הראשונות, ואני לא מצטער על המלחמות שעשיתי משליחות אלוקית, כל אחד בדורו. ומכוח המלחמות האלה תבוא התקופה שתבנו את בית המקדש. מלכות בדוד קשורה לעיר דוד. לשם רצה אלחנן כל כך להגיע, לשאוב את הכוח מימי השילוח ההולכים לאט, ולהיות תיקון גדול למה שהצביע הנביא ישעיהו ואמר, העם הזה מאסו את מי השילוח. הכל צריך להיות מהר עכשיו. על קרב כזה, ואולי שמקפל בתוכו גם את היסודות של הקרב שלנו, על קרב כזה מתארת מגילת אסתר. לא סיפור דברים באלמה, רצף מאורעות מקריים, חס וחלילה. מה היה הקרב במגילת אסתר? במקום שהוא מקום אמת, בו נפגשות דמויותיהם של מרדכי ואסתר, ומופיע בדף שקיבלנו בפרק ד' למטה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ידע ברוח הקודש. אבל לא רק ידע, מרדכי יצר, עשה את כל אשר נעשה. והוא היה האיש אשר לא קרא ולא השתחווה, והוא עשה את זה ברשות הרבים, והוא הוציא מכליו את המן, והוא גרם לגזרה. אז מה זועק מרדכי, זעקה גדולה ומרה? היה יכול לפתור אותנו מכל המרומה הזאת, ולא יהיה פורים, ולא תהיה מגילת אסתר. אבל הוא ידע ברוח הקודש, הוא הוביל מהלך מכוון, שגם הזעקה הייתה חלק ממנו. אנחנו ישבנו שם בסעודה, שעשו אותה במכוון על פי המתמטיקה. מלך העולם, כך הוא חשב, אחשוורוש, עשה חשבון. 70 שנה בחלוף השנים מחורבן הבית הראשון, תבוא הגאולה. ייבנה השני. והנה עברו 70 שנה ובית המקדש השני לא בנוי. אז הכל עבר. החלום של בניית בית המקדש השני עבר. נשב בסעודה ונחגוג שם. נהיה מעורבים עם כל התרבות הפרסית. אולי אפילו יהיה לנו שוויון זכויות. אולי יהיה לנו חופש לשתות איך שאנחנו רוצים. מישהו צריך לטלטל את כל הציבור שיושב שם בסעודה הזאת. מישהו צריך לרסק, לנפץ את כל הייאוש הזה מהקודש. ורק הסיר אחשוורוש את טבעתו ונתן אותה לאמן. ואמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, והכסף נתון לך. זה הייתה תחילת הטלטלה. גדולה עשרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים, ושבע נביאות שעמדו לישראל. ובאה הזעקה הגדולה של מרדכי, והעמיקה את הטלטלה הזאת. אחר כך כתוב, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול היהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר, יוצא לרבים. פסוק ג' שונה מהפסוק העוסק במרדכי. איפה שהופיעו בכי ומספד ואבל, אומר צדוק מלובלין, שם היה ייאוש. אנשים בכו עוד לפני שהגזרה נגזרה. אנשים הספידו עוד לפני שבוצעה הגזרה. זה, אומר רב צדוק, סימן של חולשה. היינו בעצרת תפילה בגוש קטיף ביום חמישי. בסופה אמר מורנו ורבנו הראשון לציון, תקענו בשופר כמו בראש השנה, צמנו כמו יום כיפור. עכשיו בסוף התפילה נשמח כמו שמחת תורה. היה קול אחר בתוך העצרת. היה מי שהעיז פניו לפני גדולי הדור לבכות, זה לא בכי של קודש. הקודש של מרדכי הופיע בזעקה, זעקה גדולה, זעקה גדולה ומרה, אבל לא בבכי, לא ביבבה, לא בחולשה, לא ביצירת אווירה כאילו הכל אבוד. זה מתאים לעיתונאים, זה מתאים לפוליטיקאים, זה לא מתאים לקודש. הקודש צריך להופיע בגבורה, בפעולה, בעשייה. לכן מרדכי לא סיים את תפקידו באותה זעקה. הנה השלב הבא, בו אומרת המגילה, שואלת אסתר, לדעת מה זה ועל מה זה. אומר הגר"א, מה הנתונים ומה סיבתם, מה משמעותם. אומר לה מרדכי, בפסוק ז', ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול לנגנזי המלך ביהודים לעבדם. למרות שלכאורה זה פסוק מיותר, הרי זה פרשת כסף אשר אמר המן, הוא רק רצה, בסוף לא נתן, המלך ויתר, בשביל מה להגיד את זה? אחר כך מגיע העיקר, בצ'גן כתב הדת, אשר ניתן משושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, ולבקש מלפניו על אמה. מה? מה לבקש על אמה? שיתבטלו הגזרות, תתבטל הסכנה, יתבטל האיום, ונחזור לחיות שלווים ושקטים. אם זאת הכוונה, מה קורה בהמשך? עונה לו אסתר, נראה קצת למעלה לאמצע. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים שכל איש ואישה שיבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחד עתו לעמית. ועד מאשר הושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. המשימה ברורה, צריכים להציל את העם, צריכים לבטל את הגזרות. השיטה ברורה, נלך להתחנן לפני המלך. אבל העיתוי לא מתאים. שהרי נמצאים בחודש ניסן באותה תקופה. הגזרה היא לאדר של שנה אחר כך. יש עוד כמה חודשים. החודש הזה לא נקראתי לבוא אל המלך. אז עוד חודש, עוד חודשיים. מה לא הגיוני, מה לא טבעי, מה לא צודק בתשובה של אסתר. היום מרדכי ישיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. פסוק עצמו נראה התנפלות גדולה על אסתר. נראה שהתשובה שלה הובנה אחרת. אומר רבי שלמה אלקבץ, הספר שחיבר על המגילה, מנות הלוי. אומר שלמה אלקבץ, בתוך הפסוק הזה כתובה מילה שהיא לא הייתה הנושא בכלל. הצלה תעמוד ליהודי מקום אחר. זה הדיון, זה הנושא. מי דיבר על רווח? נסיר את האיום ונחזור לבתינו. אומר בעל מנות הלוי, המילה רווח מכוונת לעיקר המשימה. אומר למרדכי, עיקר המשימה זה להילחם בעמלק. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך. עדיין אנחנו בחוץ לארץ, בפרס. משם צומח בית המקדש השני. אז ננסה דרך המלכות הפרסית ליצור איזשהו מצב של משהו המזכיר את מלכות ישראל. נלחם בעמלק, ואז נגיע למצווה השלישית ונמשיך לבנות את בית המקדש השני. זאת המשימה. יש לנו במלחמה הזאת רמטכ"ל, חייל ותחמושת. אף אחד לא מתכוון להדיח אותו. ברמה של קטנוניות, שקרים ואינטרסים. את הרמטכ"ל, את אסתר המלכה, מינה הקדוש ברוך הוא. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, אומר אבן עזרא, כל מה שהסתובב במגילה זה כדי שתהיה מלכה. אז קדימה, לקרב. ואם לא תביא ניקח, תחרש תחרישי, תחכי, תחכי לעיתוי יותר מתאים, כי את חושבת שהמשימה היא הצלה, זה התחמקות מהמשימה העיקרית. והיא נקראת, בגלל גדלותך אסתר, ובגלל שאת מסוגלת למשימה העיקרית, אם לא תלכי בה, אז את נקראת נמלטת בית המלך מכל היהודים. אומרת לו אסתר, הבנתי. מעכשיו, כלשון הצבאית, פקודות עבור. מה הפקודה הראשונה? מילה אחת, קטנה, סתמית, לא ברור הצורך שבה. המילה, לך. נכון, אמרתם בלחש, מילה יותר חשובה. כנוס. אחדות. מי כופר בחשיבות של האחדות? מי יגיד אחדות ישראל זה לא דבר חשוב? מי לא יהיה מוכן לדבר על חשיבות האחדות? כמה אנשים מוכנים ללכת? לאן? מאיפה? ואחרי זה המגילה אומרת, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי הצומכן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, לא כדת הפרסית ולא כדת היהודית. איך אשר עבדתי, עבדתי. עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא. כי עכשיו הולכת אסתר מרצון, ולא בכפייה. ומה מסכם את המגילה מכל מה שעשה מרדכי בעקבות אסתר? ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. לא אמרה המגילה, ויקנוס. זאת המילה החשובה. אמרה ויעבור. היא אמרה לו לעבור והוא עבר. היא אמרה לו ללכת והוא הלך. מאיפה לאיפה? נחלקו בגמרא שני גדולי חכמנו, רב ושמואל. הגמרא במגילה אומרת, רב אמר שויעבור מרדכי פירושו עבר עבירה דתית, כי צמו בפסח, ליל הסדר עבר בצום. אי אפשר בכלל לתפוס את המעמד הזה. ושמואל אמר, ויעבור מרדכי, עבר ארקומה דמיה, עבר נהר. שמואל, גמרא, פסוק, צריכים לעסוק במעבר נהר? מאיפה לאיפה? אומר רבי יונתן אפשיץ, היה נהר בין שושן לשושן הבירה. קוראים לנהר הזה בספר דניאל אוביל אולי, או אולי אוביל. שושן, אומר רבי יונתן אפשיץ, הייתה עיר הבירה. היו בה הרבה יהודים. שושן הבירה זה ארמון המלך. חוץ מאסתר המוסתרת, היה בו יהודי אחד, מרדכי. הווה אומר, שאם אתה חושב שכשאסתר אמרה לך לקנוס, היא אמרה לך, תיתן שיעור באינטרנט, תקליט קלטות, תתלה מודעות, תכתוב מאמר בעיתון, אז לא הבנת את מלחמת עמלק. לא הבנת מה זה אחדות, לא הבנת במה תלויה הגאולה. למה? כי אתה נשאר בפרטיות שלך, לבד בארמון, ובעיר הבירה נמצאים יהודים, וביניכם מבדיל נהר. אומרת לו אסתר, לך, עבור את הנהר. אומר רבי יונתן אפשיץ, הצדיק לא יכול לפעול את ישועת הכלל אם הוא לא מתחבר אל הכלל. התחברות זה לא מילים, זה לא דרשות, זה לא הצהרות. זאת אמת שאם האדם חי אותה, הוא יכול ללחם בעמלק. אולי זה מוגזם לומר. אולי זה לא מוגזם. מאז עם ישראל נהיה לעם מציאת מצרים. לא היה כמו פורים, תפשין סמכי, משלוח מנות בין מאות אלפי יהודים. הייתי באופקים, הם שולחים מנות לקריאת מוצקים. העיר הטבעית אופקים שולחת מנות לעיר הפיתוח קריית מוצקין. קריית מוצקין מתעוררת, שולחת מנות לאופקים. ושניהם בתנאי אחד, שהקבוצה השלישית, הקודקוד השלישי, יהיה או גוש קטיף או השומרון. והחוט המשולש הזה לא ינתק. מי שמקובל אלוקי יודע מה יהיה. מי שלא מקובל ולא אלוקי לא יודע מה יהיה. הוא יודע מה צריך לעשות. מרדכי יודע מה צריך לעשות. זה שהוא זועק זעקה גדולה ומרה, זה לא מפני שאין לו ביטחון בהשתדלות, אלא מפני שהוא יודע שאת התוצאות הוא לא יודע. ואסתר אומרת לו, בוא נמשיך להגדיר את ההשתדלות, ללכת ולהתחבר בפועל. אם היה אומר לנו ראש ממשלת ישראל לפני שנה, תעשו משלוח מנות ארצי, והיה מי שאמר לעשות את זה, הסתכלו עליו כמו משוגע. שנה אחרי זה, רק המציא מילה דמיונית, כולה דמיון, נקראת התנתקות. עם ישראל זועק זעקה גדולה ומרה, ויוצא לדרך של התחברות, שהיום הכי מפחיד בה, זה היום שאחרי. האם ביום שאחרי ביטול התוכנית הזאת, נחזור כל אחד לביתו, לישיבתו, לסניפו, לקהילתו, ונמשיך ליהנות מהסעודות הרגילות? או אנחנו הולכים לחלום ולהמשיך ללחום ולהמשיך את ההתחברות ולהתגעגע למלכות בית דוד וללחם בעמלק ולבנות את בית המקדש? אנחנו לא מתכוונים לייצר. אנחנו רוצים להפוך את הסרת הטבעת לא לביטול האגרות הראשונות, אלא לכתיבת אגרות חדשות. זאת אחת ההוכחות שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. קיימו וקיבלו, אומרת הגמרא, מה שקיבלו למטה, מה שחלמו למטה, מה שלחמו למטה, קיבלו למעלה. בשמיים מחכים, הכל מוכן. מרדכי צריך לפעול, ואסתר צריכה לפעול. אבל זה לא מספיק. אסתר תלבש רוח הקודש, היא תלך לקרב, והמלך ישאל אותה, מה בקשתך עד חצי המלכות? היא יכלה להגיד לו, תבטל את האגרות, תחוס על העם שלי. אבל היא אמרה לו, יבוא המלך והמן אל המשתה. היא רוצה לעשות היום משתה. והוא אומר לה המלך, מילה כל כך הפוכה מהמגילה עד עכשיו. היא נמצא בפרק A, קצת יותר שמאלה מפרק ד' למטה. אומר לה המלך בפסוק A, ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. אומר בעל מנות הלוי, מפני שאסתר ברוך הקודש שלה, יצרה איזה סדק בין המן לבין החשברוש. יצרה מציאות שבה החשברוש מתחיל לחשוד, מה פתאום המן מוזמן למשתה? ואת הסדק הזה היא מעמיקה במשתה הראשון, שואל אותה, מה בקשתך? היא אומרת לו, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. יש תשדיר כזה ברדיו, 24 שעות. זה הפרק, מהמשתה הראשון עד השני. אולי קצת פחות, אבל לא יותר. כל מה שנכנס במילה מחר. אבל מרדכי ואסתר לא יכולים להביא את הגאולה לבד. צריך בשביל זה שהמן ימלא את חלקו. יש חלק שבו המן הוא גאון, הוא מוכשר. הוא יכול למלא את התפקיד שלו בעוצמה, אף אחד לא יכול להתחרות בו. מה החלק שלו? הנה בפרק, היי, למעלה, למעלה. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. למה אתה שמח? אתה לא מבין שהולכים להפיל אותך בפח? הוא לא יכול להבין. מי שיש לו גאווה לא יכול להבין את המציאות. הוא קורא אותה כמו שהוא רוצה לקרוא אותה. הסקרים עוזרים לו. כל היועצים שלו אומרים לו הן. הוא שבוי בגאווה שלו. נגיד שאני גאוותן. אבל כשאני אצא לרחוב, אני אראה את מרדכי. ולא רק שהוא לא קורא ולא משתחווה לי, אלא הוא לא, תראו את הלשון, לא קם ולא זע. לא מתרגש ממני. אני יוצא מהכלים. למה אני יוצא מהכלים? הרי אני הולך להרוג את כל העם הזה. מתאפק המן ובעל זרש. יש לאישה הזאת תפקיד מאוד משמעותי בהבאת הגאולה. מבחינת העוצמה, אולי כמו אסתר להבדיל. כי אם היא הייתה אומרת לבעלה, תשמע. אני מאוד מבינה שאתה לא יכול לסבול את מרדכי. אני מאוד מבינה שאתה נפגע. אבל אני מריחה מזה שהזמינו אותך יחד עם אחשוורוש, שהולכים להפיל אותך בפח. תירגע. והוא היה שומע בקולה, הכל היה עבוד. לא הייתה מלחמת המלאק. בית המקדש השני לא היה ממשיך להיבנות. אבל היא אמרה לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו. ורק רשעות כזאת מסוגלת גם להגיד, ובוא עם המלך אל המשתה, שמח. גם זה לא מספיק בשביל הגאולה. צריך עוד אחד. אחשוורוש, מה תפקידו בכוח? לא לישון. למה לא לישון? כי הוא חושד, כי הוא לחוץ, כי הוא מתוח. אם תקום ועדת חקירה עוד חודש או חודשיים או שלושה, ועדת חקירה ממלכתית, ותבדוק מי הגה את הרעיון הזה שנקרא התנתקות, מי חלם על זה, מי שיגע את העולם סביב הרעיון הזה, היא תורה לפתוח את כל ספרי הזיכרונות, כל הפרוטוקולים, כל המסמכים שלהספיקו לגרוס אותם לפני שיעיינו בהם. זה מה שעשה אחשוורוש. הוא אמר להביא את ספר הזיכרונות, ומתחילים לקרוא בהם. וימצא כתוב, ודפדפי, מה המן עשה, מה אמר המן, מה הוא רצה, מה הוא הציע. עד עמוד 72, שם קוראים משהו אחר. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. מי גרם לזה שאותו דף 72 נמצא בספר הזיכרונות? זאת אסתר. אז זה אומרת הגמרא, אמר רב לזר ברבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. את אסתר יכולה לעשות תפקידך. בלי תפקידך לא תבוא גאולה. אבל האם זה גורם לך לדחוק את רגלי זולתך? הרי לא את הצלת את אחשוורוש. מרדכי הציל. אבל מרדכי לא יכול להודיע את זה למלך. את תודי. תגידי דבר בשם אומרו. תעשי ארבעה תפקידים והגאולה מגיעה. תזהי מי את ומה תפקידך. ותבצעי אותו. תזהי מי זה מרדכי ומה תפקידו. ותעזרי לו לבצע את תפקידו שלו. זה התשובה למלחמת עמלק. שם יש גאווה, שם יש אטימות, שם יש אנוכיות, שם יש גסות הרוח, ופה יש ענווה פה יש תודעה של שליחות. פה האידיאל לא מסנבר את המידות. פה רוממות הכלל לא משחיתה את עולם הפרט. ולכן פוגש המלך אחשוורוש משוואה חדשה. חלק אחד שלה, מרדכי, רוצה טובתו, מציל אותו. ובחלק אחר, המן הנחשד, אולי רוצה רעתו. ואז שואל המלך, מה נעשה? ואומרים לו, לא נעשה. ואז שואל המלך, מי בחצר? אם אתה המן, איש כשר, עושה רצון אשתו, היא אמרה לך ללכת בבוקר אל המלך. בבוקר אצל מלך, וגם לפעמים אצל אחרים, זה 10-11. מה אתה הולך לפני הנץ? אתה, כשאתה לפני הנץ, אתה אחד, הוא ירגיש בך. הוא ישאל מי זה? יגידו לו המן, ואז הוא יגיד, בוא, אני רוצה לברר איתך סוגיה. מה הוא ישאל אותו? תגיד, אתה חותר תחתיי? לא. הוא ישאל אותו שאלה, הכיפה. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה חושב המן בליבו? מה חושב המתגאה בליבו? מה חושב האנוכי בליבו? למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? זה אחת ההוכחות שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. איך הסופר יודע, לא בדמיון, באמת, מה יש בליבו של המן? מה אתה מבקש? אתה מבקש דירה גדולה? אתה מבקש 10,000 כיכר כסף? לא. לא פחות ולא יותר. לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. וסוס אשר רחב עליו המלך. ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. אתה רוצה מלכות. זה כבר לא חשד. הצליחה אסתר. הצליח מרדכי. הצליחו המן וזרש. והצליח אחשוורוש להביא את המגילה למקום של הדקה 89. לא הדקה ה-90. את הדקה ה-90 יביא איש עם ענווה. אנחנו, אם אני מקווה לא פוגע באף אחד מהנוכחים, לא בסדר הגודל של מרדכי. אנחנו, מקווה לא פוגע בכבוד הנוכחות, לא בסדר גודל של אסתר. אבל את המודל שנקרא חרבונה, מה הסיפור? מה עושה הבן אדם? הוא רואה שהמלך כועס, רותח. יוצא מהבית על גינת היין. חוזר, רותח עוד יותר. אומר, גם לכבוש? והוא איש שמענבה, החרבונה הזה, רואה את המלך בכעסו. הוא אומר, תשמע המלך, עוד דבר אחד. בוא נסגור את המעגל עד הסוף. איך סוגרים אותו? ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך. משפט ארוך, ארוך, ארוך. גם בטעמים של המגילה הוא ארוך. גם, הנה העץ, אשר עשה המן למרדכי. תזכור, אדוני המלך, מי היה מרדכי. אשר דיבר טוב על המלך. מה עם העץ הזה? עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אם הייתי שם, הייתי אומר למלך. ואדוני המלך, אני מאוד מבקש ממך. תתלה אותו. והיה אומר לי המלך, תגיד לי, אתה? מי אתה? מה אתה בעל הבית? אתה מנכ"ל של המדינה? וכל המגילה הייתה יורדת לדמיון. ולא היינו סיפורים. ולא היה על מה לתת דרשות, כיפור, פורים, לא היינו יודעים כלום. אבל חרבונה בנבא שלו, הוא עצר במשפט. הוא לא הוסיף. הוא דיווח למלך בשעת כעסו, נתון נוסף. והמלך לא ראה שום אפשרות אחרת להגיד מיוזמתו את המילים תלוהו עליו. ונעמוד בפורים דפרזים, ונעמוד בפורים דמוקפים, ונגיד על הניסים, ולא יהיה שם שום משפט על כך שניצלנו. אלא רק סיפור על המן. מה הוא רצה? השבות עלו גמולו בראשו, וסוגרים את המעגל ואומרים, תלו אותו על העץ. כמה אני רוצה לתפוס את האמן היום ולתלות אותו על עץ. והוא שואל אותי, תגיד לי, אתה מוכן לעבור את הנהר? תגיד, אתה מוכן להגיד דבר בשם אומרו? תגיד, אתה מוכן לא לגעת בשלל? אתה מוכן לרסק את הגאווה שלך? אתה מוכן לשתות יין ולהוציא מתוכך רק ענווה, רק עין טובה, רק חיבור על הכלל? או שאתה הופך גם את פורים להיות יום שכולו דתי, כולו חוקים, כולו דיבורים שליליים על הזולת? אז אני יודע שבעצם, לפני שאני אתפוס את האמן ההוא, אני צריך לתפוס אותו בתוכי ולתלות אותו על העץ. זה כבר קשה. מילא כשאומרים לי יום כיפורים, אני מבין זה להיות כמלאכים, אני מבין זה לצום, אני מבין זה קדושה, ואני הולך להגיד, סליחה, המחילה, תסמכו, כי אני לא אתכפר אם לא יסלחו לי. הכל ברור. אבל לוקחים יום, יום, כולו אוכל ושתייה, כולו חומר, ושם אומרים לי, תסלק את הגאווה, תסלק את הפרטיות, תסלק את הדתיות החיצונית, תהיה בן אדם חי באמת, אוהב את עמו, אוהב את ארצו, אוהב את מדינתו, אוהב את ראש ממשלתו. כמה מרדכי ואסתר היו חולמים להגיע לרגע הזה שפורים יהיה פה בארץ. אי אפשר להגיד הלל בפורים, כי הקטה עבדי אחשוורוש ענן, כי זה נס בחוץ לארץ. כמה חלם אל חנן להגיד הלל ביום יסוד מלכות בית דוד. כמה הוא לחם בדרכו למען החלום הזה. אנחנו קרובים, אנחנו מתקרבים. המאבק היום יותר קשה. אין לנו רוח הקודש. ומאלה שחושבים שיש להם רוח הקודש, לא תמיד באות ישועות. אין לנו הורים ותומים. אין לנו מקדש שהתחיל להיבנות ואנחנו יודעים שצריך להמשיך אותו. ומלכות פרס או מלכויות אחרות שהסכימו שנבנה את מדינתנו, היום מפנות לנו עורף. אנחנו לבד ויש לנו להישען על אבינו שבשמיים. ואבינו שבשמיים אומר, אם אחריש תחרישי בעת הזאת. אבינו שבשמיים מדבר, הוא הכניס על ידי חכמיו את מגילת אסתר לכתבי הקודש. זה גם סיבה לא להגיד הלל בפורים, מפני שזה ההלל. אל תפסיד מילה שם, כמו שלא תפסיד מילה בהלל. אז אומרת לך המגילה, לך, אז תלך, תעבור, אז תעבור. היא נותנת המגילה כיוון ברור של המלחמה, שממנה צומחת מלכות, וממנה צומח ריסוק המלק, וממנה בית המקדש. המסורת יש לנו מתלמידי הגאון מבינה, שככל שיתקרבו עקבות הגאולה, ככל שתתקדם ראשית צמיחת גאולתנו, כוחו של המלק יגדל. כוח הרשע, כוח הטומאה, ובמיוחד כוח השקר, להפוך רע לטוב וטוב לרע, אור לחושך וחושך לאור. ואם אומר הרב חרלאפ, פעם היה ספר שנקרא מעייני הישועה, ספר אמיתי, לא מחלקים אותו בדוכנים, קשה מאוד להבין אותו. אומר הרב חרלאפ, אם יחשבו בחבלי משיח, שדבר שצריך לעשות מול קליפות הטומאה, זה לכעוס עליהם. זה לשנוא אותם. אומר רב חלב, כתוצאה מזה יחזקו את קליפות הטומאה. כי אין להם כוח מעצמם. יש בהם איזה אחוז אחד חיובי, ובגלל זה מחזיקות מעמד. נגמר האחוז, הן נגמרות. מי מחזק אותם, אומר רב חלב? מי שכועס עליהם. כי אז הוא מחשיב אותם. אומרים תלמידי הגר"א, אנחנו בחבלי משיח נלחם מול עמלק על בניין האמת. האמת היא לא קטנונית, האמת היא לא כוחנית, האמת היא לא צעקנית, האמת זועקת זעקה גדולה ומרה, אבל היא לא בוכה, היא לא מייללת, האמת היא לא מתייאשת. רק זרש העמלקית אמרה לבעלה, אם זרע יהודים התחלת ליפול, זה לא ייגמר הנפילה. אנחנו, אומר השם משמואל, לא מתייאשים. בוודאי שהמלחמה הנוכחית על התרבות ועל הארץ ועל החברה, בוודאי שהיא מלחמה יותר קשה, כי היא בתוך ישראל. היא לא נגד אף אחד. ולכן פורים יהיה באמת כמו יום כיפור. יום טלטלה גדולה. יום התחברות. יום משלוח מנות. יום מתנות לאביונים. יום ביטול המחיצות. יום ביטול הקליפות. יום של כוח גדול, של קדושה, של מקווה ישראל השם, שיגיד עליו רבי עקיבא, לא רק על יום כיפור, יגיד על פורים, מה המקווה מטהר? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. על הטהרה הזאת מסר אלחנן את נפשו. בגלל הטהרה הזאת רצחו אותו. ובגלל הכוח הפנימי הזה של החלום ושל המלחמה, לא רק שלא תיפול רוחנו, אלא אנחנו נמשיך ביתר שאת. מלאכה רבה, מהשילוח ההולכים לאט, אנחנו לא מעשים אותם. בתנאי אחד, שלא נחריש, שלא נשב בטל, שלא נהיה פסיבי, שלא נהנה מסעודתו של אותו רשע, שלא נחיה כרגיל. זה לא הזמן לחיות כרגיל. אנחנו לא צריכים להיות מאלה שלא ישנים בלילה מרוב דאגה. בלילה צריך לישון את אותם 4-5 שעות, וביום ללמוד ולעבוד ולפעול ולהתחבר. ועזרת השם, לא יכתבו עלינו מגילות, לא ינתנו עלינו שיעורים, כי אנחנו אנשים פשוטים, עושים את מלאכתנו בנאמנות ובשמחה, רוקדים כשצריך לרקוד, זועקים כשצריך לזעוק, פועלים כשצריך לפעול, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אפשר להגיד גמר חתימה טובה לפני פורים. בעזרת השם, האיגרות הראשונות לא תתבטלנה. יקומו איגרות חדשות, יהיה רווח גדול, ולא רק הצלה. ואז נצטרך לעבוד עוד יותר, ולהתחבר עוד יותר, ובסוף להגיע בעזרת השם לבניין בית המקדש, במהרה בימינו. אמן.